טוב, אנחנו פרשת משפטים. מתמקד בשתי מצוות שיש מהם לקח חשוב מאוד. וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים. אומר רש"י, אנו מדובר פה, מה האיסור? הונאת דברים. זאת אומרת, לפגוע בו, לדבר אליו בצורה לא נעימה. כי גרים הייתם. אם הוא נטו, אף הוא יכול להונותך ולומר לך, אף אתה מגרים באת. מום שבכלל תאמר לחברך. אז פה יש הרב שטיינמן שואל, בגלל שהוא יכול לומר לך גם, אז אנחנו לא, אז יש אסור הונאה? להונות אותו? אסור להונות, כי אסור להונות. אסור, אנחנו לא מדברים יפה. יש איסור לא לדבר, לפגוע בבן אדם. אז מה, בגלל שהוא יכול לענות לך, כי גם אתם הייתם גרים בארץ מצרים, אז לכן יש את האיסור. זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, המום שבך, אל תאמר לחברך, ואם אין לי את המום הזה, אז אני כן יכול לומר לחבר שלי שיש לו מום. אדם בלי רגל. אתה יכול לצחוק עליו שאין לו רגל, כי לך יש שניים. מה זה מום שבך, אל תאמר לחברך? באמת הרמב"ן לא מקבל את פירוש רש"י. הרמב"ן כותב, כי גרים הייתם בארץ מצרים, מקור שלוש, פירש רש"י כי הוא תם ללא תונו אותו. ורבי אליעזר אמר, זכור כי גרים הייתם כמוהו, ואין בכל זה תם בעיקר. למה הרמב"ן אומר שאין בכל זה תם בעיקר? הוא אומר, מה, בגלל שיש את הסיבה הזאת, אז זה לא סיבת האיסור. האיסור קיים גם בלי, גם אם לא היינו גרים בארץ מצרים, עדיין קיים, קיים לכאורה האיסור הזה. אז מה מסביר הרמב"ן? מסביר הרמב"ן, והנכון בעיניי, כי הוא אומר לא תונה גר ולא תלחצנו, ותחשבו שאין לו מציל מידך, כי אתה ידעת שהייתם גרים בארץ מצרים, וראיתם את הלחץ של מצרים, לוחצים אתכם, ועשיתי בהם נקמה. זאת אומרת, לפעמים אדם חושב שאדם חלוש, אז לא יאכל עליו, ולכן יותר קל לפגוע בו. הוא אומר, תדע לך, תסתכל מה קרה כשהייתם גרים בארץ מצרים, אתם הייתם חלשים, אני באתי לעזרתכם, תדעו לך שאני גם אבוא לעזרתו של אותו גר. הלאה, אני כן ארצה להישאר רגע עם פירוש רש"י. ואת עדיין צריך להבין מה רש"י מתכוון בפירוש שלו. מצווה הבאה, כל אלמנה ויתום לא תענון. אומר רש"י, הוא הדין לכל אדם, אלא שדיבר הכתוב בהווה. לפי שהם תשושי כוח ודבר מצוי לענותם. אז קודם כל, כשרש"י מפרש על אלמנה ויתום, שזהו הדין לכל אדם, משמע שהאיסור שהיה כתוב על גר, תודה רבה, על גר לא תונה ולא תלחצנו, זה לא על כל יהודי. כי אחרת רש"י היה צריך לפרש את אותו דבר גם שם. ואני חוזר לשאלה למה. האם מדובר פה על לצייר בן אדם בהונאת דברים, מה זה משנה אם הוא גר, אם הוא לא גר, אם הוא גר או לא גר? נחזור חזרה לאלמנה ויתום לא תענון, בהמשך הפסוק שמה, אז כתוב, ואם תעשו את זה, ושמעתי צעקתם, והייתם נשכם אלמנות ובניכם יתומים. למה נשכם אלמנות ובניכם יתומים? זה מידה כנגד מידה. אתה ציירת את האלמנה ואת היתום, אז לכן יש מידה כנגד מידה, שנשתכם יהיו אלמנות ובניכם יתומים. אם זה מדבר על כל אדם, אז למה מידה כנגד מידה זאת שייכת לכל אדם? אפשר להגיד לו, באמת, המידה כנגד מידה היא באמת במקרה הספציפי הזה של אלמנה ויתום, אבל על השאר יהיה עונש אחר. אבל עדיין, התורה אומרת את זה כמעין אמירה שבסמוך למצווה הזו, וזה נראה שזה רק זה. הרב שטיינמן אומר שיש פה איסור מיוחד לתשושי הכוח. לא לפגוע בתשושי הכוח. ואת אלמנה ויתום הם דוגמה לאנשים חלשים, ולכן בהם אסור לפגוע. אבל הוא הדין, לכל אדם תשוש כוח. ואם הוא לא תשוש כוח, אם הוא אדם חזק, אז כן מותר לפגוע בו. עד כאן השאלות, בואו נתחיל לראות את הדברים. אומרת הגמרא בירושלמי, אמר רבי יוסי בן חנינה, מתכבד בקלון חברו, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה מתכבד? וקלון חברו, אומר הרמב״ם, שזה אחד מחמישה דברים שמאוד מאוד קשה לעשות עליהם תשובה. למה קשה לעשות עליהם תשובה? כי זה לא נראה לבן אדם שהוא עשה משהו אסור. בן אדם בטוח שהוא בסדר. איך יכול להיות שמתכבד בקלון חברו, עשה משהו בסדר? מסביר הרמב״ם, המתכבד בקלון חברו, אומר בליבו שאינו חוטא, שאינו חטא, לפי שאין חברו עומד שם, ולא הגיע לו בושת ולא בישו, אלא ערך מעשיו הטובים, וחוכמתו למול מעשי חברו, או חוכמתו, כדי שירה מכללו, שהוא מכובד וחברו בזוי. בואו ננסה לתת דוגמה לדבר הזה של המתכבד בקלון חברו. אני אביא מהעולם שלי, אני אגיע הביתה, ואגיד, את שומעת, אני אגיד, אגיד לאשתי, את שומעת, הייתי עכשיו בשיעור, אנשים היו עייפים שם. חצי מה... זה ממש נרדמו. זהו, המשכתי הלאה בחיים. מה התכוונתי להגיד במשפט הזה? שמי, אצלו נרדמים. אבל אצלי אני מחזיק אותם יותר ערים. עכשיו כל אחד יחשוב על העולם של אחר. זה נראה לנו איסור. בסך הכל שיתפתי בסיפור מציאות של ש, שבערב שבת הרבה אנשים עייפים, ו... יש לי, אמרתי לכם, יש לי קלינאי תקשורת. אז אמרתי לה שהיום הבעיה שלי זה בערב שבת. ערב שבת, שזה חלל גדול, חלל גדול, שבו אני מדבר, אז זה יותר קשה לי להפעיל את המגפון. אז אמרתי לה, אבל זה דמיונות, כי באמת אם הייתי מדבר בשקט, אז כולם, היא עושה לי, יש שם רעש בחלל? אמרתי לה, לא, רובם ישנים. לא, זה שעה שרובם הולכים לישון, וזה לא מפריע לאף אחד, להפך, אני מרדים אותם. אז זה דמיונות שאנשים איזה, אני צוחק, אני לא אומר את זה, לא רוצה לפגוע בציבור, לכן אני מתקן את הדבר הזה. בכל אופן, נתתי דוגמה קטנה, כשבן אדם בא ומספר איזה סיפור, בדרך הסיפור הוא רוצה להגביע את עצמו. ותן לו באמת כוונה, עכשיו מה זה משנה אם אנשים ישנו שם או לא ישנו שם, מה עכשיו אשתך צריכה לדעת אם ישנו שם או לא ישנו שם? זה באמת דבר מעניין? זה באמת דבר שמוסיף לו בחיים? אלא לפעמים בן אדם רוצה דרך הסיפור להגביע את עצמו. לכן המתכבד בקלון חברו זה דבר חמור. כי זה דבר שלא נראה לנו שהוא בעייתי. בא מישהו ואומר, עבר טסט ראשון. ופתאום הוא שומע, זה עבר ברביעי, זה עבר בחמיש. כולם עשו באותו אזור. כולם עשו, אני לא יודע, באריאל מתי עוברים? מהיר באריאל? לא עוברים? טוב. בקיצור, כולם עשו, למדו באריאל. הוא עבר ראשון, פתאום יש את הקבוצה של איזה חמישה, שישה, שעברו בטסט רביעי חמישי. והוא מספר את זה, שמעת, זה הוא עבר ברביעי, וזה עבר בחמישי, וזה וזה, ואיך שהוא משחיל שמה? שהוא עבר בראשון. זה מתכבד בקלון חברו, שזה באמת נראה דבר, הרבה פעמים, דבר פעוט. אבל הדבר הזה הוא חמור, עוד מעט נראה למה הוא חמור. אומר פה הרמב״ם, אני מחילה שהבאתי אותו דרך, עלי תמר, אני לא הצלחתי למצוא את ה... כנראה אלה ניסוח לא מדויק שם ברמב״ם, או שיש גרסאות, פרויקט השוט לא הצלחתי למצוא אותו, אבל הרמב״ם הזה קיים. תראו מה כותב הרמב״ם, ולשון הרמב״ם פירוש המשנה. ואתה, סליחה, דיבור המתחיל ואתה, ואמרו המלבין פני חברו ברבים, והקורא לחברו בכינוי, והמתכבד בקלון חברו, אין לו חלק לעולם הבא. לפי שלא יעשה מאלה, ואף על פי שהם עבירות קלות, כפי מחשבת החושב, אלא בעל נפש גרועה שאין בה שלמות, ואינה ראויה לעולם הבא. מה זה בעל נפש גרועה? היסוד בו שהרמם רוצה להעביר, זה הנקודה שעליה אני רוצה לדבר היום. אדם יכול להעריך, יש לו ביטחון עצמי עם עצמו, מעריך את עצמו במשהו. אבל יש אנשים שאיך בהם בונים לעצמם את הערך? על ידי זה שהם משפילים את האחר. או שדרך זה שמראים כמה האחר חלש, אז הם מבינים כמה הם גבוהים. הם לא מבינים את זה מצד עצמם. אני אתן דוגמה, אני חושב ששמרתי אותה בעבר. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני חושב שאמרתי אותה בעבר על פנו בשאלה לתלמיד חכם חרדי, איזה מוסד לימודים שכנראה יש שם גם בנות שהאבות שלהם, זה היה מוסד של בעלי תשובה. אז האבות, חלקם שרתו בצבא, ועשו אפילו מילואים, וחלקם רק בתורה, רק לומדים תורה. ומה אמרו נשות המורות בסמינר? בגלל שמאוד מאוד פחדו, שעכשיו הייתה אווירה, במלחמה הייתה אווירה שמי שהולך לצבא אז מרימים אותו על נס, אז מאוד מאוד פחדו שזה יפגע בבנות שאבא שלהם רק לומד תורה. אז הם דיברו על כמה ללכת לצבא זה לא טוב, וכמה זה מעשה חמור, וכמה זה. שאלו את אותו רב, מה לעשות? אז הוא אומר, למה יש, לזכותו יאמר, הוא אומר, יש איזה פעם בכמה שנים טובות, שגם אפשר לתת לבנות אלה תחושה טובה שאבא שלהם עושה משהו חיובי. בסוף הוא נלחם להציל את ישראל מהצער. אז מה? בגלל שאתם פוחדות, התורה היא גדולה מצד עצמה. אנחנו לא צריכים להשפיל את מי שהולך לצבא כדי לרומם את קרנה של תורה. אנחנו צריכים לרומם את קרנה של תורה, כי התורה היא דבר גדול בפני עצמה. האם התורה צריכה סייעתה מדברים אחרים כדי להיות גדולה? אנחנו צריכים להשפיל דברים אחרים כדי שהתורה תתרומם? אז זו הייתה אמירה, אני חושב, אמירה מאוד חכמה של אותו תלמיד חכם. בכל אופן, זה עוד דוגמה למקום שאנחנו לא מעריכים, יכולים לא להעריך. אני אתן עוד דוגמה. הייתי לפני שבת, דרשת שבת תשובה, בתשרי, אז אני הלכתי לדיקור סיני. אמרתי, אולי אמרו לי, אולי יעזור לך לכל. הלכתי לעשות דיקור סיני. אני יושב אצל היהודי, לא, בחיים לא הייתי בדבר כזה. אמרו לי, מה אכפת לנסות? בואו נעשה, 250 שקל, 300 שקל. תעשה לי מגפון בשבת ראש התשובה. מה רע? אני יושב שם, קודם כל מתחיל ללחוץ לי בכל מיני מקומות, עושה כואב. אמרתי, לא בטח כואב, גם אין לי חץ לך, גם יחב. מכניס לי פה את האצבע, חזק, עושה לי כואב. אמרתי, בטח, מה לא כואב? אתה לוחץ חזק. הוא אומר, לא, יש לך דלקת. אמרתי, גם לך יש דלקת. טוב, המשכנו הלאה. מתחיל לדקור אותי עם כל המחתים האלה. שעה ורבע טיפול. מתוך השעה ורבע, הוא מדבר איתי שעה, כמה רפואה קונבנציונלית מסוכנת ולא טובה. אני באיזשהו שלב אומר לו, תגיד, מתי יגמר התענוג הזה? הוא עושה לי, הנה עוד מחת. אמרתי לו, לא הטיפול. לא הטיפול. הדיבורים שלך על הקונבנציונלי. מתי זה עומד להסתיים? מתי אתה מסיים את כל המשבר שלך? עוד חיל זה, הצמנתי אותו עוד יותר. בקיצור, זה אז הבנתי שהגעתי למקום הלא נכון. ואתה לי בא עם דיקור סיני. זאת אומרת, אני לא עשיתי את זה אף פעם, אבל אומרים שיש אנשים שמאוד טובים בזה. אבל כשאתה מגיע למישהו, שכדי לרומם את הרפואה שבה הוא מתעסק, אמרתי לו, אני לא מבין, אני לא יודע מה זה דיקור סיני. שעה ורבע אני יושב פה, במקום להסביר לי מה זה דיקור סיני, אתה מסביר לי מה זה רפואה קונבנציונלית וכמה היא לא טובה. למה? כי כנראה שהוא לא טוב במקצוע שלו. למה אתה צריך להשפיל את האחר כדי לרוממת שלך? אתה רוצה להסביר כמה... דבר על דיקור סיני, כמה הרפואה הזאת היא עתיקה, וכמה יש עליה, וכמה איזה הצלחות יש בדבר הזה. זהו, זה היה פעם אחרונה שבאתי אליו. אבל זה עוד דוגמה, זה עוד דוגמה לדבר הזה. כשאנחנו רוצים לרומם ערך, אנחנו לא מרוממים ערך על ידי השפלת ערך אחר. אנחנו מרוממים את הערך מצד עצמו. מצד עצמו, זה הערך שאותו אנחנו צריכים לרומם. אומרת הגמרא במגילה, שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה, במה ארכת ימים? אמר להם, ימי לא נתקבעתי בקלון חברי. נו, זה אחד מהדברים, ארבעה דברים שאין לבן אדם חלק לעולם הבא. אז מה אתה מתהדר בזה, רבי נחוניה בן הקנה? כל אדם אמור, בגלל זה ארכת ימים? זה הלכה ברמב״ם, זה ככה נפסק, מה אתה... אומר, לא, יש סיפור פה מאחורי הדבר הזה בגמרא. מה היה? אומר המהרש"א, סקלו רגע 11, אפילו בחיי גבנה בעובדה דמייטה שחברו עושה כן מרצונו. אומר המהרש"א, זה לא מתקבל בכלום חברו רגיל, סטנדרטי, שאני משפיל מישהו מרצוני. אלא מה זה? תראו את הסיפור בגמרא. כי עד הרבונה, דר אמרה, כשהוא לקח מעדר על הכתפיים, עד הרב חנה בר חן אליי, וכדר ימיני. חטף לו את זה. נכון, אנחנו חוטפים לרב אליקים את הכוס. נשטוף לו. אמר לי, עיר הגילט, דדרית במתיח, דרה. אם אתה רגיל לסחוב מעדר על הכתפיים, במקום מריחה, תסחוב. והיא לא, ואם אתה לא רגיל בזה, התייקור ראיינה בזילות הדידך, לא ניחה לי. שאני אתכבד בזה שאתה תתבזה, זה אני לא רוצה. עכשיו, מה הייתה המעלה של רבי נכוניה? המעלה שלו הייתה שהוא עשה את זה מרצונו. מי זה היה שם? רב חנה בר חן אליי, הוא ניסה לחטוף את המעדר לרבי נכוניה, ולקח את זה לכתבה. זאת אומרת, הוא הסכים להתבזות. ואף על פי כן, אני לא מוכן להתבזות בשבילך. אז לראות עד כמה הייתה רגישות בדבר הזה. אפשר להרחיב את הדבר הזה לציניות. ציניות שהיא יורדת על אנשים. אז בן אדם שהוא ציני, יש ציניות מתוקה. ציניות נחמדה, חביבה, גורמת להרבה לצחוק. אין בעיה עם ציניות כזו. אבל ציניות שדורכת על מישהו, ואז מה הוא אומר מיד אחרי זה? סתה, צחקתי. בשביל מה עשית את זה? אם אתה עושה את זה סתם, בשביל מה עשית את זה? מה יצא לך מזה? אלא היה רגע שמישהו הושפל, אתה מנסה לתקן את זה, אבל מישהו הושפל לרגע, ואתה רווחת מזה, שכולם צחקו. זאת אומרת, קרנך עלתה בעיני כולם, אתה גורם לאירוע החברתי להיות עם חיוך. ואז יש עליך, מסתכלים עליך יותר באיזה, א', לא מסתכלים ככה, אדם שהוא ציני ופוגעני, כמה שהוא חושב, שזה גורם לו להיכנס בתוך החברה עמוק, זה רק מוציא אותו, ורק הופך אותו ליותר גרוע, אבל הנקודה הזאת, באמת בציונות היא מאוד מאוד, מאוד קיימת, בואו ניכנס קצת לפורים, אנחנו יש לנו שבת מברך עם השבת, חודש אדר, אנחנו נשתדל עכשיו בשיעורים תמיד לחבר כמו לפני המועדים, בחודש של הזה אנחנו משתדלים לחבר את זה כדי שיהיה לכם וורטים לפורי. טוב, אומר המן, וכל זה איננו שווה לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי, יושב בשער המלך. אומר המלבים, וכל זה איננו שווה לי, רוצה לומר, שלא יוכל להשוות הגדולה הזאת נגד הבוז שמשיג ממרדכי. לא יוכל להשוות הגדולה הזאת נגד הבוז שמשיג ממרדכי. מה זה הדבר הזה? מה היה חסר לאמן? כמה ילדים היו לו? 30? 30? כמה כתוב? 30 אני חושב, נכון? 10 נתלו?
יש כאלה 200.
טוב, אנחנו נלך, 30 זה גם הרבה. נלך על 30. כסף היה לו? היה גביר. מה הוא צריך? כבוד היה לו? משנה למלך אחשוורוש. נכון, מספר 2. לא היה חסר לו כלום. דבר אחד היה חסר לו. מה? מרדכי לא רחב אלא להשתחווה. זאת אומרת, מה המן הרגיש? המן הרגיש חסר ערך, כל זמן שמרדכי לא קורא ולא משתחווה. מה אתה מתעסק איתו? מה אתה מתעסק עם מרדכי? שצריך לדעת, תראו דבר נפלא. רבנו בחיי, יש לו כלל, הוא מביא אותו בספר במדבר, תראו את הכלל שלו במקור 15. כבר הודעתיך, כי בכל מקום שתמצא השם רשום למפרע, בהפך אותיותיו, מורה על מידת הדין. כי כן הזכירו המן הרשע, בהיפוך אותיות. ואמר, וכל זה איננו שווה לי, בכל עת. תסתכלו במלבים, אני הדגשתי את זה בטעות במלבים ולא בפסוק. אומרים, וכל זה איננו שווה לי, י' כ' ו' כ' בהיפוך אותיות. תראו את המלבי, את הרבנו בחי בספר קד הקמח, ועל דרך הפשט יאמר, וכל הכבוד הזה שיש לי לפני המלך והמלכה, אינו שווה בעיניי, ואינו חשוב לכלום, כנגד החיסרון והביזוי שיש לי בכל עת, אשר אני רואה את מרדכי היהודי. אבל לפי הדרך הזה ייתכן לפרש, כי הייתה כוונתו רעה, וכפר בעיקר. כשאמר וכל זה איננו שווה לי. לכן זה כתוב בהיפוך אותיות, י' ק' ו' ק', כי הוא כפר, כי הוא כפר בעיקר. אדם שזו ההסתכלות שלו, למה זה כפירה בעיקר? למה אדם שמסתכל, שהערך שלו נמדד, על פי הסביבה החיצונית, זה כפירה בעיקר? כי כשאדם בוגד בנשמה שנתת בי, ולא יודע להעריך את עצמו מצד עצמו, הדבר הזה יש בו כפירה. לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה את, שנעשה את הדבר הזה. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. כשאדם לא זקוק להשפיל את האחר, אז הוא כתוב, הבאנו קודם את ה... המתכבד, מה זה המתכבד? זה לא מציאות שהוא באמת מכובד. מה ההבדל בין המתכבד? הוא, לשיטתו, הוא מתכבד. אבל מה חז"ל אומרים? איזה הוא מכובד? ואיפה באמת יש מציאות שאדם הוא מכובד? זה במציאות של, המכבד את הבריות. את אותו יסוד אנחנו מוצאים אצל המלאק. כולם שמו מה קרה לישראל במצרים. ואיך הקדוש ברוך הוא קרא להם את הים. ואז מה קרה? רוב העמים, חיל אחז יושבי פלשת, אז נלו אלופי אדום, רעדו מפחד. היה יתרו, שמע שמועה, ובא, הגיע, התגייר. מה המלאק עשה? המלאק עשה, אמר, אני אצלן תאמבטי. אני אשפיל את ישראל. למה? כי מה המלאק? אמר, אני ראשית והם ראשית. כדי, אבל מה המלאק? מה זה הראשית הזו של המלאק? זה ראשית חלולה לחלוטין. כי איך המלאק בונה את הערך שלו? המלאק בונה את הערך שלו רק על ידי השפלת ישראל. זה כל היסוד של המלאק. הוא ישפיל את ישראל ויבנה את הערך, ולכן הם שורש הכפירה בעולם. המלאק הוא שורש הכפירה בעולם, כי מצד עצמו אין לו כלום. לעומת זאת היהודים, העם היהודי שבכלל לא מתעסק עם המלאק, זה לא העניין שלו. אין לנו עניין עם המלאק, אתה רוצה תלך איפה שאתה רוצה להיות? לא, אין, זאת אומרת, יש לנו מצווה ל... למחות אותו, אבל עוד פעם, בגלל שכל המהות שלו זה להשפיל את ישראל כדי לרומם את קרנו, לכן יש מצווה למחות את המלאק. לעומת זאת, אצל אסתר, מה אנחנו רואים? מקור 18, ויגיע תור אסתר בת אביחי, דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת, לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר. מה זה לא ביקשה דבר הזה? אומר, בדעת חומה ומוסר, מקור 19, זה קו העובר בכל חייה של אסתר. תמונה מחייה של בת ישראל. כל חייה היו לו ביקשה דבר. היא כל כך, כל כך שמחה במה שהיא. כתבו לי לדורות, אז דורשי רשימות, דורשים. מה היה נקודת הפתיחה של אסתר? היו לוקחים ילדה, בלי אמא, בלי אבא, הייתי התמה מגיל אפס, מה היא אומרים? מה יצא ממנה מהילדה הזאת? מה יכול לצאת מילדה כזאת כבר? היא נקודות פתיחה כאלה נמוכות, מה יכול לצאת? כתבו לי לדורות. את היסוד הזה אני רוצה להעביר לדורות. שאם אדם מבין את הערך שיש לו, הוא יכול להגיע גם כשנקודות הפתיחה שלו, הן כל כך כל כך חלשות, וכל כך לא נותנות תקווה, אם אדם יאמין בערך עצמו, הוא יוכל להגיע מאוד מאוד רחוק. ומה התוצאה של הדבר הזה? הפסוק מקור 18 מסתיים איך? ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אומרת הגמרא, כל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו. צריך לדעת שאחד מהדברים שאנשים הכי אוהבים להתחבר לאנשים אחרים, זה אנשים שבאמת כל כך נזרים לא לפגוע בזולת, כדי לא לרומם את עצמם, שזה יוצר המון 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 נשיאת חן. מדי בן אדם לא נושא חן, כשאנשים מרגישים ששופטים אותם, כשאנשים מרגישים שבודקים את הערך שלהם ביחס לערך שלנו, אז אנשים מרגישים חוסר רצון להתחבר לאותו בן אדם. ואסתר הגדולה שהייתה נושאת חן בעיני כל רואיה. נסתכל רגע על המדרש, מביא את תלמידיו של רבי עקיבא. אז היה יותר מתאים שאני אביא את מקור 21 אחרי אמן. אבל לא רציתי להביא תלמיד רבי עקיבא אחרי אמן. צריך להבדיל ביניהם. את תלמידי רבי עקיבא, מה היה? אצלנו בגמרא כתוב מה? שלא נהגו כבוד זה בזה. מה, בגלל שלא קמו כשהבן אדם עלה לתורה? מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? המדרש בבראשית רבה מגלה לנו עוד מידה שהייתה שם. אני מדלג, מקור 21, אני מהאמצע. אחרי שנשארו חמישה תלמידים, הנה, סליחה, בהתחלה, למה מתו? שהייתה עיניהם צרה אלו באלו. פה יש צרות עין. מה זה צרות עין? ואז כשיש חמישה תלמידים שנשארו, אמר להם רבי עקיבא, הראשונים לא מתו אלא שהייתה עיניהם צרה, אלו לאלו. תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם. עמדו ומילאו כל ארץ ישראל תורה. זאת הייתה תוצאה כבר, עמדו ומילאו את כל ארץ ישראל תורה. מה היה לפני? אדם למד תורה, הוא לא רצה לגלות את הסודות. הוא היה צר עין, כל פעם שמישהו עלה לגדולה, הוא לא שמח איתו. אלא מה? הוא היה צר עין. למה הוא מצליח לטפס ואני לא? זאת אומרת, המתכבד בכלל חברו, זה לא רק להשפיל את האחר, אלא זה גם לא לשמוח כשהוא מתעלה. זה שאתה מרגיש צביטה. אתה מרגיש צביטה עכשיו בזה שהוא מצליח להתקדם, להתגדל, ואתה נשאר במקום. נתתי כבר את הדוגמה הזו. בחור מגיע לישיבה, חוזר מהישיבה לחבר'ה מהישיבה התיכונית, ואומרים לו, יאללה בוא. הולכים, הולכים לא יודע, יוצאים לאנשהו. זאת אומרת להם, לא, אני, עזבו, לא מתאים לי עכשיו, וזה, אני חוזר לישיבה במוצש. מוצש אני חוזר לישיבה. או, איזה דוס, איזה פה ואיזה שם. אתם יודעים, לא אומרים לו איזה דוס. מוצאים איזה קול כזה מוזר מהטלפון, טוב, בסדר, כזה, זה משהו כזה ביקורתי, כלפי אותו בן אדם, זה צרות עין. מה אכפת לך שהוא חוזר מוצא שבת? הבן אדם רוצה להיות פוסד בבוקר, 9 בבוקר רוצה להיות כבר ביום ראשון, מוצא שבת רוצה לעשות מילה ומלכה עם הגמרא, מה כואב לך? מה כואב לו? שהוא מתקדם, ואני בכלל, אני שומע מוצא שבת לחזור לישיבה, קבל מיגרנה, איך יכול להיות שהוא בפועל עושה את זה? ואני לא מצליח להתקדם שם. אתם תנסו לראות, יש הרבה מקומות, וזה מדרגות, זה מדרגות במתכבד בכלון חברו. המדרגה החמורה שנוכל לכלולם הבא זה שהוא מבזה אותו. אנחנו פתחנו בשאלה, מה זה האיסור הזה, ואם לא היית גר? מה זה המום שבכלל תאמר לחברך? מה זה הדבר הזה? אלא יש באמת, לפעמים יש בבן אדם מום, אתה בא ונותן לו ביקורת באמת בונה, כי אתה רוצה לקדם אותו. אבל כשיש בך את המום ואתה אומר לו את הדבר הזה, למה אתה אומר לו את זה? למה אתה בא וצוחק על המום שלו כשלך בעצמך יש את זה? יש תופעה פסיכולוגית שאדם משלה את עצמו שאם הוא יבקר אצל מישהו אחר את התופעה הזו, זה ייתן לו נקודות זכות אצל בורא עולם. וזה מראה שהוא לא שמח במקום שבו הוא נמצא. אבל איך הוא מראה שהוא לא שמח במקום שבו הוא נמצא? על ידי זה שמה? שהוא מבקר את הזולת, לא את עצמו. זה איזה שמשתיק לו את המצפון טיפה בנקודה הזו. עוד מעט נראה על זה כמה פרפראות יפות מהבעל שם טוב. לא, אין לי בעיה. אני שמח מזה שהוא עולה, אני רוצה גם לעלות. זה מצוין. אבל כשאתה כואב לך שהוא עלה, זאת הבעיה. לא, קנאת סופרים את הרבה חוכמה, זה לא שכואב לי שהוא טיפס. קנאת סופרים אומר, גם אני רוצה להתעלות כמוהו. הוא חוזר מוצא שבת, גם אני בא לחזור. וואו, תראו איך התורה מקדמת אותו. אולי אני אבוא ללמוד בלול מורה. בלול מורה, כולם חוזרים, מוצא שבת. שבת חופשית. אולי אני אבוא ללמוד שם. בסדר, זאת הדוגמה. זה קנאת סופרים. אבל כשבן אדם בא ומנסה להוריד בן אדם מחזרה, למה? כי זה מאיים עליו, הדבר הזה. הבאתי בעבר את הסיפור על הלל עם השני מוסקטרים שבאים להצבן אותו בערב שבס. אז מה הם אומרים לו? מה כל כך חשוב להם להתערב על 400 זוז כדי להצבן את הלל? מה, זה השקעה במניות? להשקיע בהלל? מה זה הדבר הזה? אלא מה? הלל היא הייתה דמות מאיימת במציאות. האם יכול להיות אדם כל כך מוסרי במציאות? הדבר הזה תובע מאיתנו. האם יכול להיות אדם שחי בתוך העולם שלנו ויכול להגיע למוסר כל כך גבוה, הדבר הזה אומר שכל אחד יכול להיות, וזה מאיים עלינו. וכשאתה בא ומוריד אותו, ומצליח לעצבן אותו, מה אתה אומר? הנה, אתם רואים גם הוא כועס. בסדר, אז אני כועס יותר, הוא כועס פחות. לפעמים אתה... יצא לי עכשיו לאחרונה, אני כמעט לא מעביר שיעור בחינוך ילדים. אבל יצא לי עכשיו לאחרונה להעביר שיעור בחינוך. תמיד אני מפחד שאתה מעביר שיעור בחינוך. עכשיו, אתם ילדים קטנים לפעמים, יודעים לעשות להורים שאתם קונצים, לפני כולם, עושים לפדיחות. כן, אתה הולך למכולת, בדיוק אתה עומד בקופה, הרב לבנון לפניך. והג'וקר שלך איתך, מתחיל לגעת בכל הסוכריות. ואז אתה עונה לו, אתה אומר לו יפה. אם לא היה שם אף אחד במכולת, מה היה קורה? תז, תפסיק כבר, מעיף אותו לאוטו, גומר את הסיפור. אבל אתה צריך להיות מנומס, יש אנשים מסביב. אתה צריך להתייחס יפה, לא נוגעים. ואז זה רק הולך, העסק הולך ומחריף. אז תמיד שאני מעביר שיעורים בחינוך, אני מפחד שמה, עכשיו אנשים יראו לידי, זה, לא יהיה להם נעים. אם אתה עושה פדיחות, בא לי להגיד להם, תבואו, תבואו אצלי בבית, שאני משכיב את הילדים לישון. בסדר, זה לא תמיד נראה כזה אטרקציה. הדבר הזה, בקיצור, אם מישהו שומע את זה, לא להיבל אם הילדים עושים, אבל לפעמים, אתה כאילו מתכבד, יש תחושה של בן אדם, אני יודע לחנך ואתה לא. המקום הזה של שיפוטיות, זה דבר מאוד מאוד לא נעים בתוך חברה. מאוד לא נעים בתוך חברה. תסתכלו, מקור 23. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור ואל תאמן בעצמך, עד יום אותך, ואל תדין את חברך, עד שתגיע למקומו. אומרים בשם השפת אמת, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, וכיוון שלעולם לא תגיע למקומו, אל תדון אותו. מה המעלה יותר גדולה? לדון לכף זכות? או פשוט לא לדון? בפשטות חז"ל מאוד מאוד הולכים על הכיוון של לדון לכף זכות, זה מעלה יותר גדולה. יש משהו מאוד מאוד יפה בלא לדון. כשאנחנו מגיעים לתוך גן שעשועים, בסדר? יושבים עכשיו האימהות, יושבים בגן שעשועים, הרבה פעמים בחברה דוסית, דווקא שם יש שיפוטיות. כל אחד מסתכל אם הוא מספיק דוס, אם הוא לא מספיק דוס, אם לא, כשאתה בתוך עולם של תורה, הדבר הזה הוא הרבה הרבה יותר תובני, הרבה יותר משמעותי. וזה נקודה שצריך מאוד 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 לזה. איך בדיוק הולכים, אני לא מדבר, מקום של חינוך, ישיבה. פה מתחנכים, בסדר, פה אנחנו צריכים לדבר על הדברים. אבל יש הבדל בין לדבר עכשיו לשיעור, לבין כשאתה יוצא החוצה, אתה נמצא ליד אנשים, האם אני מסתכל על כל אחד ומתחיל לדון, האם הוא בסדר או לא בסדר? זה מאוד מאוד לא נעים לחיות בחברה שיפוטית. וזה דבר שגורם להמון ריחוק והמון וחוסר יכולת ליצור חברה בריאה. הדבר, רואים את זה גם בעולם של ישיבות תיכוניות, רואים את זה בעולם של ישיבות גבוהות, רואים את זה בהרבה תחומים. כשבן אדם מרגיש ששופטים אותו, שדנים אותו, עכשיו אני לא אומר שאסור לומר ביקורת. יבוא בן אדם ויגיד, חבר'ה, לא עושים דבר כזה. זה לא שיפוטיות. זה משהו שלא מתאים עכשיו לאווירה. כולנו נמצאים פה, מותר להעיר. אבל כשבן אדם מרגיש שכל הזמן בוחנים אותו, זה דבר מאוד מאוד לא בריא, וזה גורם לחוסר טבעיות בתוך חברה, ולכן אנחנו צריכים מאוד מאוד להימנע, לא לדון, פשוט לא לדון. תראו בשם החזון איש, מקור 27. כי אין דנים את האדם על פי המעשה לבד, אלא על פי המעשה בהצטרף אליו את היצר של אותו המעשה. כן, כשאתה רואה בן אדם עושה משהו, אתה מתחיל לבדוק איפה הוא גדל, ואיך הנחו אותו, ומה עבר עליו שהוא הגיע למקום הזה שהוא הגיע. אתה יודע את כל התמונה, את כל התמונה הבהירה, או שאתה עכשיו דן את עצם המעשה. בדרך כלל, כמה שאנחנו לעולם, מסיים החזון איש ואומר, ומי יוכל לשקול את שני אלה? המעשה והיצר, זולת בורם, שיודע את תעלומות הלב. כמה שאין לך שום יכולת, לרדת לעומקם של דברים, לעולם אל תיכנס למקום שיפוטי. המשנה אומרת, בהלכות בנגעים, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. מכירים את הבעל שם טוב על זה? כל הנגעים שאדם רואה חוץ, כל מה שאדם רואה בחוץ, זה מנגעי עצמו. למה? הרבה פעמים בחינוך ילדים רואים את זה. זאת אומרת, משהו שאתה מאוד מאוד לא נעים לך עם הילד, זה בגלל שהדבר הזה קיים, קיים בך, אני לא אומר את זה ככלל. בסדר, ילד לא קם לתפילה, מאוד מאוד יכול לעצבן את ההורים, לא בגלל שההורה לא קם, כי זה מעצבן שהילד לא קם לתפילה. אבל היסוד הזה כיסוד הוא נכון. את נגעים שאדם רואה בחוץ, הוא הרבה יותר רגיש אליהם. הוא לא מבקר את עצמו, כי אדם קרוב אצל עצמו, ואדם לא רואה חובה לעצמו. אבל הוא מכיר את הדברים האלה, ויש לו רגישות C לדברים האלה. ואז על מי זה יוצא? על כל מי שגם נמצא בתוך הסיפור הזה ברמה כזו או אחרת, זה יוצא עליו. ולכן, כל המקום הזה של שיפוטיות, צריך כמה שיותר להשתחרר ממנו. וזה לא משנה כמה אתה דוס, וכמה החבר שלך לא אמור להיות, לא אמור להיות מרחק, בעניין החברי. אלא אם כן, כמובן החברות הזאת משפיעה בצורה שלילית. אנחנו לא מדברים על הדברים האלה. אבל סתם לשבת עכשיו בשיח, בשיח נעים, זה שאנחנו באים מרקעים שונים, וכל אחד יתקדם לכיוון שלו, אם אתה לא תהיה במקום שיפוטי, אתה תוכל לשמור על החברות הזו בצורה טובה. אבל אם אתה תיכנס למקום השיפוטי, אתה מהר מאוד תראה שהדברים, שהכל מתרחק אחד מהשני. תראו במקור 28, וזה שאמרו, ואל תדין את חברך שתגיע למקומו. רצה לומר, דבר זה תדע, שאין מרים לך מן השמיים מעשה חברך שתדין אותו, עד שתגיע למקומו ממש. שעשית גם אתה כמעשה חברך, ומראים לו מן השמיים מעשה חברך, שתדין אותו. וכאשר תדין אותו כן יהיה, ונמצא שעל ידי זה תמיד תראה, שתדין אותו לקו זכות. ובזה תדין אותך בעצמך, גם כן לקו זכות. ודברי פי חכם, חן. מה יוצא מהבעל שם טוב הזה? אתה רואה מקרה, קודם כל אני אמרתי, לא טוב לדון. גם לדון לקו זכות, אני אומר, זה מעלה, לדון לקו זכות. יכול להיות שאם אדם דן לקו זכות, אז אוטומטית הוא כן מצליח ליצור חברות טובה. אני חושב צריך גם בזה זהירות, שעצם התחושה שאתה דן אותי עכשיו, היא לא נעימה, תן לי לחיות את החיים שלי. תן לי לחיות את החיים ואל תפריע. אלא יש מציאויות שאנחנו לא יכולים לא להישאר, אנחנו לא יכולים להישאר אדישים. בסדר, מה שהגמרא מספרת שם, על מי היה מסופר שמה, הגמרא לא כותבת מי זה, אבל שהוא עבד אצל מישהו והוא לא נתן לו משכורת. אז רבי עקיבא היה שם? לא, זה לא גמרא בברכות. זה רבי עקיבא, נכון? אבל השם לא כתוב שם, אני חושב. כתוב רבי עקיבא? בגמרא? פועל, לא כתוב. אני חושב שזה, אבל זה רבי עקיבא. בקיצור, הוא לא שילם לו. הוא לא נתן לו פירות, הוא לא נתן לו שום דבר. ואחרי זה כשהוא היה לו, הוא הביא לו את הכסף, והוא אומר, כשאמרתי לך, היה לי זה, במה דנתני? אז הוא אמר לו, אמרתי ככה וככה. וכשזה, תשימו לב שהמקרים שהגמרא מביאה, זה מקרים שנוגעים אליי. ואז אני דן לקו זכות. ובאמת, הוא לא קיבל מזכורת, הוא לא יכול עכשיו לא להיכנס למקום שלא לדון. אבל בן אדם בא ויושב ורואה מישהו עושה משהו, לא, שלא קשור אליו בכלל, למה אתה דן אותו? אם זה באמת נוגע אליך, בוא תיתן לעצמך ותדון אותו לקו זכות. אבל אם זה לא נוגע אליך, אל תתחיל לדון. פשוט לא לדון. לכן אני חושב, לכאורה סתירה, כתוב, אבדן את כל האדם לקו זכות, ואל תדון את חברך, שתגיע למקומו. וכיוון שלא תגיע למקומו, אז אל תדון. אז תחליט, לדון או לא לדון, אלא באמת דברים שהם ביחס אליי, ואין לי ברירה לדון, כי הם נוגעים אליי, אז תדון לקו זכות. ודברים שהם לא נוגעים אליך, עזוב אותו. אל תדון, באמת אפשר לבנות חברה מאוד 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 בריאה, ומאוד מגוונת גם. מקום שהוא לא מגוון, הרבה פעמים, זה כי אנשים מרגישים שם לא, הם מרגישים מאוד את הביקורת. ודווקא עם מקום עם הרבה הרבה גיוון, כשאנשים יודעים, באמת לא לבקר ולא להיות בעמדה של אדון, אז זה נותן באמת לחברה להיות הרבה יותר מגוונת. נסיים, רש"ר יש מאוד יפה. תראו מקור 25, לא תעשו עוול במשפט, לא תשא פני דל ולא תעדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. אומר רש"י, בסד כשפוט עמיתך כמשמעו. דבר אחר, ודן את חברך לקו זכות. אומר הרש"ר הירש, זה שני הסברים קיצוניים. מה זה כמשמעו? בצד כשפוט עמיתך, תלך על פי הצדק, על פי הדין. ודן את חברך לקו זכות, זה לא הולכת על פי הדין. זה תמיד מה? להפך בטוב. אז למה שזה? אומר פה הרש"ר הירש, יש הבדל בין הרשות השופטת לבין החברה. הרשות השופטת, הנה חינם, ממה היא צריכה? לדון על פי דין. אבל באמת, שאתה מגיע לשופט, אתה מרגיש מבוקר? אתה מרגיש מאוים? אתה מרגיש דורכים עליך? לא. הגעת לשופט, הוא צריך לפסוק את הדין. לך הביתה, מה שיפסוק, יפסוק. לעומת זאת, שאתה בתוך חברה, שם באמת הבדן את כל האדם לקו זכות. לפי זה אנחנו יכולים לענות על השאלות שבטחנו, שבאמת האיסור הוא דווקא על גרים. על גרים, כי אנחנו היינו גרים בארץ מצרים, אדם חזק, אדם בעל יכולות, הוא לא נבל מההשפלות שלך. כשאתה בא ודורך על אדם גדול, מה, הוא נבל מההשפלה הזאת? זה בכלל מעניין אותו? לא פגעת בו בכלל. אז הנה חנם, באמת לא היה פה איסור. אבל אנשים חלושים בטבעם, שאתה דורך עליהם כדי להגביע את עצמך, כי גם אתה חלש, כי אם היית אדם חזק באופייך, לא היית צריך לדרוך על הזולת כדי להתרומם. לכן, התורה מאוד מאוד ממקדת את האיסור הזה, כמו שאומר הרב שטיינמן פה במקור 5, דווקא לאנשים תשושי כוח. כי באמת אחרים לא נפגעים, ואז באמת לא היה פה איסור. למום שבכלל תאמר לחברך, השאלה השנייה ששאלנו, מה, ואם אין מי תמום אני יכול לומר לו את הדברים, הכוונה, כשאתה משתמש כדי להרגיע את המצפון שלך, אתה מבקר את הזולת, זה באמת האיסור. זה האיסור המיוחד שיש פה, כי גרים הייתם בארץ מצרים. אבל אם באמת אתה רואה מום שיש את זה לחבר, ואתה מוכיח אותו מדין, הוכיח תוכיח את המיתך, ולא תיסה עליו חטא, הנה חנם, באמת אין איסור בזה. אז אם הוא לא מקבל תוכחה, יכול להיות זה לא נכון להוכיח. אבל מצד האמת, אין פה שום איסור. אבל כשאתה עושה את זה מהמקום הנפשי, של לדרוך על השני כדי להגביל את עצמך, זה שורשו של האיסור הזה. יום טוב.